ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 12 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא דברים שאין פודין בהם בכור. חיוב אחריות אם נאבד כסף הפדיון לפני שהגיע לידי הכהן. המשנה, אין פודין, כלומר אין פודין בכור אדם, פדיון הבן, אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות. אף אחד מהדברים האלו נותנים לכהן במקום החמש סלעים. רש"י על המשנה אומר אין פודין בכור אדם, תשימו לב שהוא מוסיף את המילים בכור אדם לנו במשנה הגיוסה הזאת, אבל זה ההבנה הפשוטה בכל אופן. אז אין פודין בכור אדם לא בעבדים וכו', אף על גב דאמרן ליאל בכסף ובשווה כסף, אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות. שאם יש לו שטר על חברו, מה הכוונה שאין פודין בשטרות? שאם לאבא הזה יש לו שטר על חברו בחמש סלעים, כלומר האבא הזה יש לו חוב לגבות מפלוני בשווי חמש סלעים, ונתנו לכהן שיגבה אותו חוב בפדיון בנו, אינו פדוי. אנחנו נחזור למשנה. כתב לכהן, האבא כתב שטר לכהן, שהוא חייב לו חמישה סלעים. חייב ליתן לו, האבא חייב לשלם, הרי הוא יצר חוב, הטיל על עצמו חוב, אז הוא חייב לשלם את החוב הזה, ובנו אינו פדוי. החמישה סלעים של החוב הזה שהוא יצר אינם החמישה סלעים שבו הוא יפדה את בנו. לפי כך, אם רצה כהן ליתן לו מתנה, כלומר לתת לאותו אבא, לאבי הבן, מתנה אותם חמישה סלעים, והאב יחזיר לו אותם, רשאי. רש"י כותב בדימוי מתחיל לפי כך דאמרן חייב ליתן לו חמישה סלעים אחרים, אם רצה הכהן לתנם ולהחזיר לו במתנה, רשאי. אבל תקנת אחריתי לקה. נחזור למשנה, המפריש פדיון בנו. אדם שם בצד חמישה סלעים עם הכוונה שבהם הוא יפדה בנו, ועבד. חייב באחריותו, שנאמר, יהיה לך ופדו תפדה. נציין שבפסוק כתוב יהיה לך אך פדו תפדה, אבל יש פה דרשה. רש"י אומר יהיה לך ופדו תפדה, כשיהיה לך הפדיון שהוא בעין לא נאבד, שבעין אז יהיה פדוי. והי זה הכוונה, עוד פעם, יהיה לך כשהכסף בעין ואתה נותן לו לכהן, אז התוצאה הוא ופדו תפדה. והי קרא לאהרון אמר לרחמנה. שוב פעם אנחנו חוזרים לגמרא ונציין שבצד יש לנו בשוליים נושא סלש מבנה הבלטת שמות על ידי מעוין, ונראה מחלוקת רבי ורבנן איך דורשים הפסוק בפדיון הבן, ונפקמינה במה קשר לפדות בו. הגמרא, מתניקים, כלומר משנתנו שמר שאסור לבדות בעבדים וקרקעות בנוסף על שטרות דלא כרבי. תתניה רבי אומר בכל פודין בכל אדם חוץ מן השטרות. אז לפי רבי רק שטרות אינם כשרות, מה שאמרנו במשניים ורשי שאבא הזה יש לו חוב לגבות מחברו, הוא לא יכול להעביר את החוב הזה לכהן שהוא יגבה ובכך ייפדה הבן. זה גם רבי אומר פסול, אבל שאר הדברים לפי רבי, עבדים, קרקעות, אפשר לתת אותם בשווי 5 סלעים והבן יהיה פדוי. מי טיימה דרבי? תשובה, דריש ריבוי ומיעוטי. הסגנון של רבי בדרישת הפסוק הוא כזה, ריבוי ומיעוטי וריבוי. אנחנו עוד מעט נתייחס לפסוק במדבר, פרק י' פסוק ט' ז', אבל אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הפסוקים, והוספנו אותם בשוליים, במדבר פרק י' ח', קודם פסוק ט' ו', ואחר כך ט' ז'. בפסוק ט' ו', והזכרנו חלק ממנו למעלה, כתוב, כל פטר רחם לכל בשר עשיר יקריבו לשם, באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. אנחנו נחזור לגמר עכשיו לדרשה של רבי בסגנון ריבוי ומיעוטי. ופדויו מבין חודש ריבה, בערכך כסף מעט, תפדה ריבה. ריבה ומעט וריבה, ריבה הכל. לפני שנתקדם, רק נשים לב, כי זה יהיה חשוב להמשך. בפסוק ט' ז' מובא בתחילתו ופדויו מבין חודש, וזה נקרא ריבוי. המילה שמופיע מיד אחרי זה המילה תפדה, אבל בדרשה דילגנו עליו ו הבאנו את הביטוי בערכך כסף, שזה מובא בדרשה כאן כמיעוט, ואחר כך המילה תבדה. אז הדרשה היא לא תואמת ב-100% לסדר המילים, כי לפי סדר המילים יש לנו בעצם ריבוי, ריבוי ומיעוט. אנחנו שוב פעם נחזור לזה אחר כך, אבל בינתיים דרשנו את הפסוק בסגנון ריבוי מיעוט וריבוי, וזה סגנון שמאפשר ריבוי כל דבר חוץ מדבר אחד, וזה המשך הגמרא. ומי מיעט? הרי יש כאן מיעוט, צריכים להתחשב בו. מעט שטרות, ורשי מסביר למה זה, כי לשטר אין לו שום חשיבות עצמי. רשי כותב דלא חשיבי מידי, השטר עצמו הוא סך הכל חתיכת נייר, אין לו חשיבות עצמית בניגוד לשאר הדברים. אז זה הכי רחוק מאמצעי פדיון. ורבנן האומויין מבליט את שיטתם, הם השיטה שמופיע אצלנו במשנה, דרשי כלל ופרט, אותם מילים שבפסוק אבל בסגנון אחר, וזה יותר מגביל. ופדויו מבין חודש כלל, ברכך כסף פרט, תפתה חזר וכלל כלל ופרט וכלל ילתדן אלא כאין הפרט. יש כאן מה לרבות, אבל הריבוי לא כמו בסגנון ריבוי ומיעוט וריבוי שרבינו כל מילי. הריבוי פה, מה שנוכל להוסיף, הוא כאין הפרט. אז מה המאפיינים של הפרט? מה הפרט מפורש דבר המטלטל? מה היה הפרט? כתוב כסף, אז הוא דבר שמטלטל, וגופו ממון, הוא לא דבר שהוא שווי ייצוגי בלבד כמו שטר, אלא יש לו שווי עצמי. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, אז כדי להיות כשר לפדיון צריך להיות עם התכונות האלו, מטלטל וגם גופו ממון. יצאו קרקעות שאין מטלטלים, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. יש הקש בתורה בין עבד לקרקע, אז ממילא כמו שקרקע פסול לפדיון גם עבד. יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים אין גופן ממון. אמר לי רבינה למרימה, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה. עד עכשיו אמרנו שרבי שפסל רק שטרות זה בגלל שהגישה שלו לדרשות פסוקים זה בסגנון ריבוי מיעוט וריבוי. אז אמר להם רבינה למרימה, ורבי ריבוי ומיעוט דריש, והרבי כללי ופרטי דריש ממרצה. אבל אנחנו יודעים את זה מהדרשה של רבי בעניין מרצה. מרצה זה כלי שבו אפשר ליצור חור מחורר, ומתי לזה יש משמעות בענייננו, בעניין הלכה, בקשר לעבד עברי שהחליט להישאר אצל המעסיק שלו עד היובל. אז הדין אומר לפי פסוקי תורה שרוצעים את אוזנו, יוצרים חור באוזן, ובכך הוא נשאר אצל אדונו. במה יוצרים את החור? אז זה הנושא המיידי פה. דתניה, בניין רציעת אוזן של עבד עברי, כתוב מרצה, אין לי אלא מרצה, מיני לרבות. יש כאן רשימה של כלים נוספים שדרכם אפשר גם ליצור חור באוזן. הסול והסירה והמחט והמקדח והמכתב, שמה מניין לרבות גם כאילו, למרות שהתורה לא כותבת אותם, היא כותבת רק מרצה. תלמד לומר ולקחת, לרבות כל דבר שנלקח ביד, דברי רבי יוסי ורבי יהודה. רבי אומר, וכאן השיטה ש שמעניין אותנו כעת, הוא אומר מרצה, מה מרצה המיוחד של מתכת? אף כל של מתכת. רבי מגביל יותר מרבי יוסי ורבי יהודה במובן הזה שתנאי הבסיסי להיות קשר לרציעת אוזן עבד עברי זה שהוא יהיה של מתכת. ואמרינן במאי קם מפליגי, במה היא נקודת המחלוקת בין רבי ורבי יוסי ורבי יהודה? רבי דריש כללי ופרטי, וכאן הדגשנו עם קבקוב, כי כאן העיקר הקושיה. ורבי יוסי ורבי יהודה דריש ריבוי ומיעוטי. אז מה גישת רבי בדרשת פסוקים? הוא מעדיף את הסגנון של ריבוי של כלל פרט וכלל. אז איך ניישב את זה עם מה שאמרנו מקודם בעניין פדיון הבן, שהיה נשמע לנו שהוא דורש פסוקים בסגנון ריבוי ומיעוטי וריבוי? הגמרא אומרת אין בעלמא רבי כללי ופרטי דריש. הסגנון המקובל של רבי זה מה שראינו פה אצל המרצה. והכה בעניין פדיון בכור שהוא מרבה כמעט הכל, מה קרה? כדתנא דבי רבי שמעאל, דתנא דבי רבי שמואל. יש דרשה בעניין כשרות המזון, ובפרט בעלי חיים שגדלים במים. האם יש צורך לסנפיר וקסקסת כמו שהתורה אומרת? אז אולי זה מפתיע, לא בכל מקרה של ייצור מים צריך את הסנפיר וקסקסת כסימני כשרות. בתורה יש פסוק, ורש"י מביא את הפסוק הזה באמצע שורות הרחבות, שם כתוב: את זה תאכלו מכל אשר במים, אשר לא סנפיר וקסקסת במים. אז המילה במים מופיע פעמיים, ורש"י והגמרא כאן אומרת במים במים, זה התנא דבי רבי שמואל, במים במים שתי פעמים. אין זה כלל ופרט, אלא ריבה ומיעוט ומיעט. כשיש שני כללים צמודים ורק אחר כך הפרט, כמו שבפסוק שאנחנו קראנו ונקרא אותו עוד פעם: את זה תאכלו מכל אשר במים, אשר לא סנפיר וקסקסת במים. ואז יש המשך בפסוק: בימים ובנחלים, שאלו הם פרטים. אז מאחר שיש לי שני כללים אחד אחר השני ורק אחר כך הפרט, אז כאן אנחנו לא דורשים את הפסוק ככלל פרט וכלל, אלא ריבוי מיעוט וריבוי, ובכך יש השלכות בעניין קשות המזון, מתי כן צריכים סנפיר וקסקסת ומתי לא צריכים את הסימני קשות כדי להתיר את הבעל חי באכילה. אנחנו לא נתעכב על קשות המזון, למדנו על זה במסכת חולין, ומי שרוצה יכול לראות הרחבה פה ברש"י. אבל כמו ששם בעניין הסנפיר וקסקסת לקחנו פסוק ודרשנו אותו לא בכלל פרט וכלל בגלל ההצמדה של הכללים, גם בעניין פדיון הבן ראינו ופדויו מבן חודש שהוא היה כלל, ואחר כך תפדה מופיע מיד אחריו בפסוק שהוא גם כלל. אז לכן רבי דורש אותו בריבוי מיעוט וריבוי, והתוצאה מכך שרק שטרות לפי רבי פסולות לפדיון הבן, וזה לא כמו התנא של משנתנו. אנחנו נחזור לגמרא ורבנן. הרבנן במשנתנו שהם פסלו יותר משטרות, אמר רבינה כדאמרינן במערבה. השיטה שלהם כמו שזה שמערבה, כל מקום שאתה מוצא שתי כללות הסמוכים זה לזה, בדיוק כמו אצלנו, התל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. זה ששני הכללים כללות סמוכות זו לזו, זה לא אומר לא לדרוש בכלל ופרט, אלא כן דורשים בכלל פרט וכלל. וממילא שיטת רבנן שבנוסף לשטרות לא פודים גם בעבדים ולא בקרקעות ולא בהקדשות, ככה מובא במשנה שלא פודים בהקדשות פשיטה. מה, ודאי אני לא יכול לקחת דבר שהקדשתי למשל לבית המקדש ואני אתן את הדבר הזה לכהן בתור פדיון הבן, לאו דידנינו, זה לא שלו. אבא צריך לבדות את הבן בשווי חמישה סלעים שלו, לא של מישהו אחר, וכאן זה של הקדש. הגמרא עונה אימה, יש להבין את המשנה באופן אחר לגמרי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולא הקדשות בכל אלו, לא פודים הקדש, כמו שאמרנו, לא פודים את הבן בעבדים, בקרקעות, שטרות, גם לא פודים הקדש, מי שהקדיש משהו, או אם היה איזו פריט שנמצא ברשות הקדש, ומי שרוצה להוציא אותו לחולין, הוא יכול לעשות את זה על ידי פדיון. אז מה קשה לפדיון? אנחנו בוודאי, אם אדם שם כסף בצד ואומר שהקדושה יעבור מהפריט לכסף, אז הפריט הופך להיות חולין, וגם שווה כסף אפשר לבדות, אבל לא על הדברים שהזכרנו כאן. רש"י כותב למעלה, ולא הקדשות נבדים בכל אלו, בעבדים, שטרות וגלגלות, ואת הנפקא לן מקראי בתורת כהנים בפרשת ערכין. למה לא פודים הקדש בדברים אלו, מובא בתורת כהנים, דהיינו המדרש על ספר ויקרא, הוא מביא שם את המקור איך לומדים את זה. אבל זה פירוש המשנה שלנו, כמו שלא פודים את הבן בעבדים, קרקעות, שטרות, גם לא פודים הקדש בדברים אלו. כתב לכהן שהוא חייב לו 5 סלעים, חייב ליתן לו וכו', ואמרנו ובנו אינו פדוי. בשוליים, אם הוא תחת הכותרת נושא, כתבנו בעניין עד הקטני, אבא שכתב לכהן שהוא חייב ליתן 5 סלעים, חייב, אבל אין בנו פדוי, האם אינו פדוי כלל או רק מדרבנן? ובכן, דיבור מתחיל מהמשנה, כתב לכהן שהוא חייב לו 5 סלעים, חייב ליתן לו וכו'. אמר אולה, דבר תורה בנו פדוי לכשייתן. זה שהאבא הכין שטר, שכתוב פה אני חייב לך 5 סלעים, האבא מעביר את השטר הזה לכהן, כשהוא ישלם את 5 סלעים, מן התורה, הבן פדוי. ומה איתה עם אין בנו פדוי? אז למה אנחנו אומרים שבכל זאת הבן אינו פדוי בצורה כזאת? תשובה, גזרה שמה יומו פודין בשטר. איזה שטר? אותו שטר שראינו מקודם ברשי, שלאבא הזה מישהו היה חייב לו 5 סלעים, והאבא במקום לגבות החוב בעצמו, הוא העביר את זה לכהן. עכשיו, דבר כזה ראינו שמן התורה לא פועל לפי הדרשות של ופתויו מבין חודש תפדה, שדרשנו את הפסוק בין אם בכלל ופרט וכלל, בין אם ריבוי ומיותר ריבוי, השטרות פסולות. זה השטר ש שהסברנו שמישהו היה חייב לאבא. אז אם היינו פה מכשירים שטר כזה שאבא כותב ישירות לכהן אני חייב לך, אז יש חשש שיגידו שגם בהוא סוג של שטר גם פודים בסוג הזה שמישהו היה חייב לאבא, וזה לא מועיל אפילו מדורייתא. אז לכן גזרו לא לסמוך על שטר כזה שהאבא כותב לכהן אני חייב לך 5 סלעים, עתו המקרה של ההוא שטר. תני תנא קמי דרב נחמן, בנו פדוי לכשייתן. אמר לי רב נחמן, הוא אמר לה תנא, זו רבי יוסי ברבי יהודה סתימתא. סתימתא זה כמו אומר סתם, זאת אומרת מקור בלי שם, הוא נקרא סתם משנה. אז רב נחמן מגלה שהתנא שעומד מאחורי המקור הזה הוא רבי יוסי ברבי יהודה. והמילה, יש גיוסה אחרת, זו דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתא. אבל חכמים אומרים אין בנו פדוי. פשוט אין, הבן לא פדוי בכלל, גם לכשייתן. הלכתא אין בנו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי, אם אחר כך שהכהן שקיבל את התשלום מהאבא מכוח השטר הזה, האבא הזה רוצה להחזיר את הכסף הזה לאבא במתנה, הוא יכול, ואחר כך אבא ייתן לו את הכסף כפדיון הבן גמור. תנינה להד אתנו רבנן. יש ברייתא שמקבלת ביסוס או חיזוק ממשנתנו. נתנו לעשרה כהנים בבת אחת, אם האבא נתן נגיד חצי סלע לעשרה כהנים באותו מעמד, יצא, זה נחשב פדיון הבן. רש"י כותב בשורה רביעית בבת אחת, שניח לפני כולן חמש סלעים והלך לו. אנחנו לא פירשנו בצורה כזאת, אז על מה, על מה התבססנו? ברבינו בגרשון נתן לחמישה סלעים לעשר כהנים, לכל אחד חצי סלע בבת אחת, יצא שרי נתן חמישה סלעים כולן. זה ברבינו גרשון. אז יש לנו שני פירושים למשפט הפותח של הברייתא כאן. עוד מובא בברייתא, נמשיך, בזה אחר זה יצא. רש"י כותב בזה אחר זה הוא לכהן אחד, הכי תניא לי בתוספתא, יצא. אני מבין שהוא נתן סלע אחד ועוד סלע ועוד סלע, במקום לתת לו בפעם אחת חמישה סלעים, הוא נתן לאותו כהן סלעים זה אחר זה, גם זה פדיון. נטלו, הכהן לקח את הכסף והחזירן לו, יצא. וכן היה מנהגו של רבי טרפון, שהוא היה כהן, שהיה נוטל ומחזיר. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו כי אם זה הלכה הזו. ביחס למשפט האחרון בברייתא, כי אם זו הלכה זו, זה מעלה תמיהה. הרי רבי טרפון היה אדם ענק, אדם גדול, הלכה זו ותו לא, מה, רק את זה הוא קיים ולא הלכות נוספות, אלא קיים זה אף הלכה זו. רבי טרפון הקפיד על הלכות, על כולם, ואפילו הלכה זו, שכפי שרבינו גרשום אומר, שאף קיים הלכה זו שגילה לכל דלכה, כן, דרשאי להחזיר. לפני שנתקדם בגמרא, אני רוצה לחזור יחד איתכם למשנה ולפרש ולהסביר בצורה קצת אחרת ממה שהסברנו עד עכשיו. עד עכשיו אנחנו קראנו את המשנה בעניין אבא שכתב לכהן שהוא חייב ליתן לו חמישה סלים, האבא הזה חייב ליתן לו אבל הבן אינו פדוי, ואנחנו קראנו המשך המשנה לפי כך אם רצה הכהן ליתן לו, כהמשך למקרה הזה של השטר שכתב האבא. ואנחנו פירשנו, לכן האבא הזה חייב לשלם את החוב הזה לכהן, ואם הכהן רוצה להחזיר לו אותם כספים הוא יכול. ואנחנו הוספנו לומר שאז אבא יכול לקחת אותם חמישה סלעים ולפדות בו את בנו. לעניות דעתי אני חושב שהפירוש הזה הוא לא טעות, לא מתנגד לשום דבר, אבל אני ראיתי גם בספרים נוספים שלפי כך אינו לאו דווקא קשור למקרה של השטר, אלא הלפי כך אומר לנו שמאחר שפדיון הבן, הכסף הזה שנותנים לכהן, הוא ניתן לכהן כאחד ממתנות הכהונה, והחמישה סלעים האלו הם שלו, של הכהן. עכשיו, ורשי על המשנה אמר, לפיכך דאמרן חייב ליתן לו חמישה סלעים אחרים, מאחר שזו ההלכה שאבא צריך לתת חמישה סלעים אחרים לכהן, החמישה סלעים האלו שהוא מקבל בתור פדיון הבן הם של הכהן לגמרי. ולכן אם הכהן מעצמו רוצה אחר כך להחזיר לאבא הכספים האלו במתנה, הוא יכול, וזה מה שכתוב במשנה. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה, כלאותם סלעים שהוא קיבל בתור פדיון הבן רוצה לתת לאבא כמתנה, רשאי. ואור הפירוש הזה אנחנו יכולים להבין הרבה יותר קל מה שהגמרא כאן אמרה כשהתחלנו את הברייתא, תנינה לה דתנו רבנן, שהברייתא מבוססת על מה שלמדנו במשנה. מה ראינו במשנה? שאם הכהן מקבל כסף פדיון הבן כפשוטו, הכהן רשאי להחזיר לאבא אותם כספים. וזה בדיוק מה שראינו כאן בברייתא, נטלו והחזירן לו, יצא ידי חובתו, הכהן נטל את הכספים, את החמישה סלעים, והחזיר אותם לאבא, יצא. וכן היה מנהגו של רבי טרפון, ורבי טרפון בהנהגה הזאת גילה שכך הוא הדין. ועל פי זה שוב פעם אנחנו מבינים למה הגמרא פתחה כאן לפני הברייתא ואומרת שהנה יש ברייתא שמתבססת על מה שראינו במשנה. ואני רק חוזר פעם אחרונה, לפי הגישה הזאת, לפי כך שראינו במשנה, לפי כך אם רצה הכהן ניתן לו, ועל פי מה שרשי כתב, מאחר שהאבא חייב ליתן חמישה סלעים אחרים ללא קשר לשטר חוב, אמרנו שהשטר חוב שכתב אבא לא הועיל מאומה לעניין פדיון הבן, האבא הזה צריך לתת חמישה סלעים אחרים לשם פדיון הבן, זה מתנה גמורה לכהן, והכהן יכול להחזיר אותם לאבא. ובכך אנחנו מבינים איך המשנה נותנת תוקף לברייתא עם הסיפור עם רבי טרפון. עכשיו אנחנו נתקדם בגמרא. רבי חנינה, הוא היה כהן, הוא רגיל ושקיל ומהדר, היה רגיל בתור כהן לקבל פדיון הבן מאבות, והיה מחזיר לאבות הכספים. חזיה לאו גברה, אבא אחד שנתן פדיון הבן לרבי חנינה, דווקא כאזין ועתי קמי, אותו אבא היה הולך וחוזר, היה מופיע בפני רבי חנינה, שרבי חנינה ישים עליו את הלב, כדי שרבי חנינה יחזיר לו את הכסף. אמר לי, רבי חנינה אומר לאבא הזה, לא גמרת ויעיבת, אתה לא גמרת בלבך כשנתת את החמישה סלעים לפדיון הבן, שזהו זה שאני נותן אותם לשם פדיון, וזהו, לא גמרת בדעתך לתת אותם בלב שלם כדי שלי מידם ביש עבדת, עשית דבר רע. כי פדיון הבן אומר שהאבא נותן בלב שלם, בלי תנאים, בלי ציפיות לקבל אותם כספים בחזרה. אתה נתת את הכספים האלו בציפייה כדי לקבל אותם בחזרה. הלכך אין בנך פדוי, הבן שלך בכלל לא פדוי. רשי למעלה בשורות הקצרות, שורה בערך חמישית של שורות הקצרות, אזיר ואתי קמי, כדי שיראינו, שכדי שיראינו נראה אותו אבא מהלך ובא לפניו ויחזיר לו חמש סלעים שנתן לו לפדיון בנו. המלא ממשיך ברשי, לא גמרת ויעבד נתינה גמורה, לא, אתה לא נתת את החמישה סלעים אליי בנתינה גמורה, אלא כדי שאחזירם לך, מידם ביש עבדת, דבר רע עשית, הלכך אין בנך פדוי. אם אחזירם, לשון אחר, אפילו לא אחזירם, אין בנך פדוי. שתי לשונות על כמה מרחיק לכת ההלכה הזאת הולכת. אנחנו נחזור לגמרא. המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחיותו. מנהלן, מניין לנו שכך הוא הדין שלא עזר הפרשת הכסף בבד, אלא אין פדיון עד שהוא יגיע לידי הכהן, ועד אז הוא חייב באחיותו. אם מישהו מרים גבה פה, למה הגמרא שואלת מנהלן, הרי ראינו במשנה פסוק על כך. אל דאגה, הגמרא תתייחס לשאלה הזאת בהמשך. בכל אופן, נזרום עם הגמרא. מניין שיש כזה דבר חיוב אחריות על אותם כספים, שאם זה לא, עד שזה לא מגיע לידי הכהן, אבא זה לא יוצא. אמר רבי שמעון בן לקיש, עתיה ערך, ערך מערכין. אם אדם למשל הקדיש, נדר לתת ערכו, זה הסכום הכסף שנקוב בתורה לפי מגדר, לפי גיל, שאם אדם מקבל לעצמו לתת את ערכו, אז זה נדר והוא חייב לקיים אותו. אז עד שהוא לא נותן את הכסף לגזבר בית המקדש, הוא חייב באחריות. אפילו אם הוא שם את הכסף הזה בצד, זה לא מועיל עד שזה מגיע לידי הגזבר. אז מכוח גזירה שווה מפרשת ערכין לפדיון הבן, שכתוב אצל פדיון הבן ופדויו מבן חודש תפדה בערכך, אז כמו בערכין קיים המושג הזה שחי באחריות, גם אצל פדיון הבן. אבדימי, אמר רבי יונתן, וכל בכל בניך תפדה ולא יראו פני ריקם. וזה הפסוק, ויליף ריקם, ריקם מעולת ריאה. זה הקורבן שאדם צריך להביא כשהוא בא בעליית הרגל. הוא כמו שכתוב, לא יראו פני ריקם בעליית הרגל בשלושת המועדים בשנה. אז ויש גזירה שווה ריקם ריקם מעולת ריאה. מה עולת ריאה חייב באחריותו? למשל אדם הפריש בהמה ומתה או נעבדה, הוא חייב להביא בהמה אחרת כדי לקיים מצוות עולת ראייה מהפסוק לא יראו פני ריקם. כמו אצל העולה הוא חייב באחריות, אף פדיון הבן חייב באחריותו. נציין את הפסוקים שהזכיר פה רבי יונתן. קראנו בתוך הגמרא הפסוק אצל פדיון הבן, בכל בכל בניך תפתה ולא יראו פני ריקם, ויש בשמות פרק חף גימל פסוק תת וב בעניין עולת הראייה, כתוב שם את חג המצות תשמות שבעת ימים תוכה מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש אביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם. כמו שבעולת ראייה אמרנו שאדם חייב באחיותו, גם פדיון הבן חייב באחיותו. הגמרא שואלת מה שרמזנו מוקדם יותר, מה כפלה רב פאפה קרא לקרא? הרי המשנה כבר הביאה פסוק, מה אני צריך פסוק כדי לחזק פסוק? זה לא הגיוני בכלל. אלא אמר רב פאפה, העניין חיוב אחיות בכסף פדיון הבן אם נאבד, כדי קטני טעמה במשנה, יהיה לך אך פדו תפדה. משם לומדים חיוב אחיות על החמישה סלעים שאבא שם בצד. אם נאבד, הוא חייב לשלם עוד חמישה סלעים. וכי איתמר דריש לקיש, הפסוק שריש לקיש הביא את הגזר השווה עם ערכין, ערישה איתמר. מת, כלומר, ראינו במשנה שמת הבן, לאחר 30 יום, הוא הגיע לגיל 30 יום, ואז מת, אף הפי שלא נתן, ייתן. אף הפי שהאבא לא נתן, הוא עדיין צריך לתת. החמישה סלים, כי נוצר חוב. החוב הזה לא נמחק בזה שהבן מת. מנה לך, מנה לן, מניין לנו שיש חיוב לתת גם לאחר מיטה. אמר רבי שמעון לקיש, עתיה, ערך מערכים. אנחנו נסתכל ברש"י, ערך מערכים, דאמר במסכת ערכים, אמר ערכי עליי, הוא מת. אדם נדר לתת את הערך שלו, ולפני שהוא הספיק לתת את הערך שלו, אותו סכום שנקוב בתורה לפי הגיד שלו והמגדר, אותו אדם מת, ייתנו היורשים. אמר ערך פלוני עליי, אדם אומר על השני, על פלוני, אני רוצה לתת את ערכו לבית המקדש, הוא מת, כלומר אותו פלוני מת, על הנודר ליתן. ומקרא יעליף מסכת ערכים בתורת כהנים, במדרש בספרה על ספר ויקרא, יכול אם אמר ערך פלוני עליי הוא מת, כלומר אותו פלוני יהיה פטור, תעמד לומר יעריכנו, יאפילו מת. והכי נמי, כי מת הוולד לאחר 30, נתחייב האב בפדיונו. זה הסיבה שריש לקיש הביא את הדרשה, את הפסוק שלו, כדי ללמד שיש חיוב לתת אחר מיטת הבן. נחזור לגמרא, רב דימי אמר רב יונתן, וכל בכל בניך תבדה ולא יראו פני ריקם. מה להלן? כמו בעולת חובה, אנחנו רואים אצל, כמו שעולת ראייה הוא עולת חובה, גם אצל אישה יולדת היא חייבת להביא עולה אחר הלידה שהיא ילדה. אם האישה הספיקה להביא למשל קורבן החטאת שגם חייבת בה ומתה לפני שהיא הביאה את העולה, היורשים מביאים את העולה. וזה מה שהגמרא פה אומרת, מה להלן יורשים חייבים. אף כאן גם בעניין פדיון הבן יורשים חייבים גם לאחר מיטת הבן שחי עד מעבר לגיל 30, עדיין יש חיוב לתת את הכסף. והפסוקים האלו שהביאו רבי שמעון לקיש ורבי דימי אמר ביונתן היה לנקודה הזאת, חיוב פדיון או נתינת פדיון גם לאחר מיטה. עד כאן שיעורנו להיום.